שלום לכולם, אנחנו לומדים הדף ממגימל במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בתחילת הפרק בממבט עמוד ב' למעלה. היום השיעור יהיה רבע שעה, כולל קטע שהושמט בגלל הצנזורה. אחרי שסיימנו לדבר בפרק הקודם על מהלך הדיון בבית דין בדיני נפשות, הפרק הזה מדבר על אדם שבאמת יצא חייב בדין, איך היו מוצאים אותו להורג. אז הדין הראשון במשנה זה שבית הסקילה היה מחוץ לבית דין. הראשונים אומרים שזה לאו דווקא בית הסקילה, אלא גם המקום שהיו שורפים, הורגים וחונקים, זה היה מחוץ לבית דין. עכשיו שואלת על זה הגמרא, האם מספיק באמת שבית הסקילה יהיה רק מחוץ לבית דין? הרי למדנו בברייתא שבית הסקילה צריך להיות לגמרי מחוץ לעיר, כי הברייתא אומרת שהוא היה מחוץ לשלוש מחנות, שלושת המחנות הם מחנה שכינה, לוויה וישראל, ומחנה ישראל הכוונה היא לכל ירושלים. ורשי אומר שאותו דבר גם לגבי בתי דין בערים אחרות, שזה צריך להיות לגמרי מחוץ לעיר. אז למה המשנה אמרה שמספיק שזה יהיה מחוץ לבית דין? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת יש שני דינים. בית הסקילה צריך להיות גם מחוץ לשלוש מחנות, כלומר מחוץ לעיר, וגם מחוץ לבייטין. עכשיו, בדרך כלל, אם הבייטין בתוך העיר, אז אם אתה מוציא את זה מהעיר, ממילא אתה גם מוציא את זה מהבייטין. אבל אם היו מצבים שבהם הבייטין ישב מחוץ לעיר, אז הדין של המשנה רלוונטי, שאפילו שבית הדין הוא מחוץ לעיר, עדיין אי אפשר שבית הסקילה יהיה בתוך בית הדין, אלא מחוץ לבית הדין. אז שוב, יוצא שיש שני דינים, הוצאה מבית הדין והוצאה מהעיר. לגבי הדין של הוצאה מהעיר, עוד מעט נראה שלושה מקורות לזה. לגבי הדין של הוצאה מהבית, הנה גמרא מביאה לזה שתי סברות. יש מחלוקת בראשונים האם גם זה נלמד מפסוק, כמו שמשמע במשנה, או שזה רק מסברות והפסוק הוא רק אסמכתא. בכל אופן הסברות הם, דבר אחד שזה גנאי לבייטין שהוא יתפס כמקום שהורג אנשים, לכן בית הסקילה היה מחוץ לבייטין. דבר שני, כיוון שבית הסקילה הוא רחוק, זה נותן עוד כמה דקות עד שמגיעים לשם, בשביל הנידון או איזשהו דיין לחשוב על איזושהי טענה לזכות הנידון ואולי כך יצילו אותו. אז זה לגבי הדין של מחוץ לבית דין, עכשיו נראה מה המקור לזה שזה צריך להיות מחוץ לשלוש מחנות, כלומר מחוץ לעיר. אז הגמרא מביאה בזה שלושה מקורות, אבל שלושתם לומדים מאותו פסוק. הפסוק הוא בפרשיית המקלל, הוצא את המקלל אל מחוץ למחנה, ורק שם מחוץ למחנה ורגמו אותו כל העדה. ומה זה מחוץ למחנה? מחוץ לשלושת המחנות. איך יודעים שזה מחוץ לשלושת המחנות? אז בזה יש שלושה מקורות. המקור הראשון זה מברייתא, ושני המקורות האחרים זה אמוראים, רב פאפה ורב אשי. אנחנו נתחיל דווקא ברב פאפה ורב אשי, שהם יותר קצרים, אחרי זה נראה את הברייתא. גם רב פאפה וגם רב אשי מבינים שהפסוק של הוצאת המקלל מחוץ למחנה מתייחס למשה, ומשה נמצא כרגע במחנה לוויה, כי הוא היה לוי, ושניהם מבינים שבפסוקים יש פעמיים הוצאה. ממילא כיוון שמשה הוא במחנה לוויה, אז הוצאה אחת זה למחנה ישראל, הוצאה נוספת זה מחוץ לשלושת המחנות. איפה יש פעמיים הוצאה בפסוקים? אז רב פאפה לומד את זה מזה שיש ציווי וביצוע. כלומר, בציווי כתוב הוצא את המקלל, בביצוע כתוב ויוציאו את המקלל. יש פה פעמיים הוצאה, כלומר צריך להוציא מחוץ לשלושת המחנות, זה רב פאפה. רב אשי לומד את זה מכפלות בפסוק עצמו של הציווי. מה הכפלות? כי כתוב הוצא את המקלל, זה הוצאה אחת, אל מחוץ למחנה זה הוצאה שנייה, אז מכאן שצריך להוציא מחוץ לשלושת המחנות. אז זה הכפלות שרואים רב פאפה ורב אשי. שוב, רב פאפה רואה כפלות בציווי ובעשייה, רב אשי רואה כפלות בהוצא אל מחוץ. עכשיו, על כל אחד מהם הגמרא מקשה קושייה. לגבי רב פאפה שרואה כפלות בציווי ובביצוע, שואלת הגמרא, למה ביצוע זה כפלות? הרי התורה צריכה לומר לנו שהם ביצעו. אלא אומר רב פאפה, התורה כבר אמרה שהם ביצעו. באותו פסוק של הביצוע כתוב כך, ויוציאו אותם כלל אל מחוץ למחנה וירגמו אותו אבן, זה שלב אחד, ופתאום עוד פעם כתוב, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה. אז הנה בסוף הפסוק כתוב כבר שהם עשו את מה שהשם ציווה, זה הביצוע. אז למה כתוב ויוציאו אותם כלל? זה בא ללמד על הכפלות שבהוצאה. עכשיו על זה שואלת הגמרא, אם כל הביצוע כתוב כבר בסוף הפסוק, אז כמו שאתה לומד משהו מ-ויוציאו אותם כלל, אתה צריך גם ללמוד משהו מ-וירגמו אותו אבן, כי הרי זה גם כתוב בביצוע. אז אומרת הגמרא, נכון, באמת לומדים מזה, כמו שכתוב בברייתא, שורה שלישית בעמוד א', מ-וירגמו אותו לומדים אותו ולא בכסותו, כלומר שקודם כל היו מפשיטים אותו, מהמילה אבן לומדים שאם אבן אחת הרגה אותו, זה מספיק ולא צריך לזרוק עוד ועוד אבנים. אגב, במקושש כתוב, רגום אותו באבנים, לשון רבים, מכאן לומדים שאל תחשוב שאם אבן אחת לא הרגה אותו, אז בזה תפסיק, אלא צריך לזרוק עוד ועוד עד שבפועל הוא ימות. בכל אופן, זה לגבי רב פאפה, שהוא רואה פה כפילות בפסוק של הביצוע, אבל עכשיו צריך לשאול על רב אשי, שהוא לא למד מהפסוק של הביצוע שיש כפילות בהוצאה, אז למה לדעתו כתוב באותו פסוק, ובני ישראל עשו כאשר ציווה השם את משה? הרי כבר כתוב שהוציאו אותו ורגמו אותו, אז הוא אומר שלומדים מזה שהם ביצעו דברים גם שלא כתובים באותו פסוק, דבר אחד שהעדים והדיינים סמכו את ידיהם על הנסקל, ודבר שני שלפני שסקלו אותו עשו בו דחייה. מה זה דחייה? למדנו ממעמד הר סיני, שם כתוב שמי שיגע בהר סקול יסקל, משם למדו שלפני שסוקלים, קודם כל זורקים מהקומה השנייה. אם הוא מת בזה, זה מספיק. אם הוא לא מת, רק אז סוקלים באבנים. אז רבי אשי לומד מהפסוק של הביצוע, שגם עשו בו דחייה. אז היה הדיון לגבי שיטת רב פאפה שלמד מהפסוק של הביצוע. עכשיו יש גם שאלה על רבי אשי שראה כפילות בהוצא אל מחוץ, הרי יש גם פרשייה של פרים הנשרפים, עוד מעט נרחיב בה, שגם שם כתוב והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה, אז לפי רבי אשי גם פה יש כפילות והוציא אל מחוץ. אז מה הוא לומד מכאן? אז אומרת הגמרא, באמת זה קשיא, כי מכאן הוא לא לומד כלום. בזה סיימנו את המקור השני והשלישי של רב פאפה ורבי אשי לזה שצריך להוציא את הנסכל אל מחוץ לשלושת המחנות. שוב, שניהם למדו את זה מזה שיש פעמיים הוצאה בפסוקים של המקלל. זה הביא אותנו לאמצע מ"ג עמוד א', עכשיו נחזור אחורה לאמצע מ"ב עמוד ב', שם נראית המקור בברייתא שהיא לא לומדת את זה מהעיון בפסוק עצמו, אלא מגזרה שווה מתחום אחר לגמרי. התחום האחר זה פרים הנשרפים. פרים הנשרפים זה בעצם קורבן חטאת, רק שהוא לא של אדם רגיל, אלא או של הכהן המשיח, או של כל הציבור שהם חטאו בגלל שהסנהדרין הטעו אותם בטעות בעבירה שיש בה כרת. עכשיו, בניגוד לקורבן חטאת רגיל, בפרים הנשרפים שום דבר לא נאכל על ידי הכהנים, אלא כל מה שלא מוקרב נשרף מחוץ למחנה. עכשיו, הברייתא מבינה שמה שכתוב שהם נשרפים מחוץ למחנה, הכוונה היא מחוץ לשלושת המחנות, וממילא לומדים משם גזרה שווה שגם המקלל שהוא מוצא מחוץ למחנה, הוא מוצא מחוץ לשלושת המחנות. זה הלימוד בברייתא. עכשיו על זה יש שני דיונים. דיון אחד זה מה המקור בפרים הנשרפים עצמם שהם נשרפים מחוץ לשלושת המחנות. זה נראה עוד מעט. דיון נוסף, ובזה נתחיל, שואלת הגמרא, למה אתה לומד דווקא מפרים הנשרפים? הרי יש עוד תחום שבו כתוב מחוץ למחנה, ושם הכוונה היא רק מחוץ למחנה אחד, ולא מחוץ לשלושת המחנות. מהו אותו תחום? שחוטי חוץ, כלומר שיש איסור לשחוט קודשי מחוץ למחנה, ושם מחוץ למחנה הכוונה היא מחוץ למחנה שכינה, כלומר כבר מחוץ למקדש. אז אולי נלמד משם שהסקילה הייתה נעשית מחוץ למחנה אחד, ולא מחוץ לכל שלושת המחנות. אז זה השאלה של הגמרא. עכשיו, בשביל לענות, הגמרא תשווה את הנושא שלנו, שזה המקלל, לשני התחומים שדיברנו עליהם, כלומר, פרים הנשרפים ושחוטי חוץ, ונראה למה זה יותר דומה, וכך נראה למה החלטנו דווקא להשוות את זה לפרים הנשרפים ולא לשחוטי חוץ. עכשיו, לפני שנראה את הפרטים של הדמיון, נאמר קודם באופן כללי שבעצם השאלה היא, האם להשוות את הנסקה לעולם הקורבנות, כלומר לפרים הנשרפים, או להשוות את הנסקה לעולם החטאים, כלומר לשחוטי חוץ. זה באופן כללי. עכשיו ניכנס לפרטים, נתחיל עם הדמיון לפרים הנשרפים. אז הגמרא מביאה שלוש נקודות של דמיון, אבל המשותף לשלושת הנקודות זה שבשניהם, כלומר בנסקלים ובפרים הנשרפים, מדובר פה בציווי חיובי של התורה. כלומר, התורה מצווה לסקול אותו, והתורה מצווה לשרוף אותם בחוץ. ממילא, בשניהם יש לשון ציווי, הוצא אל מחוץ למחנה, ובשניהם מדובר במכשיר, כלומר בחלק מהמצווה, ובשניהם מדובר בחלק מתהליך הכפרה. כלומר, שריפת הקורבן היא חלק מתהליך הכפרה, וגם הסקילה מחפרת על החוטא. אז זה למה לדמות את זה לפרים הנשרפים? למה לדמות את זה לשחוטי חוץ? פה הגמרא מביאה ארבע נקודות דמיון. דבר אחד, בשניהם המחוץ למחנה מתייחס לאדם, כלומר סוקלים את האדם מחוץ למחנה, ואדם שחט מחוץ למחנה. דבר שני שקשור לדבר הראשון, בשניהם מדובר שהחוטא הוא מחוץ למחנה, כלומר האדם השוחט והאדם הנשכל. דבר שלישי, בשניהם יש נטילת נשמה מחוץ למחנה, כלומר סוקלים אותו והוא שחט מחוץ למחנה. ונקודת דמיון אחרונה, בניגוד לפרים הנשרפים, שם מדובר בקורבן כשר ויכול להיות לו גם מחשבת פסול תוך כדי הקרבה, זה נקרא בגמרא פיגול, בשחוטי חוץ, כיוון שהוא ממילא חוטא ושוחט בחוץ, לא שייך פיגול, ובזה זה דומה לנסקל, שגם שם כמובן לא קשור עניין הפיגול. נשמח אם מישהו יוסיף הערה באתר להסביר קצת יותר את הדמיון הרביעי הזה. בכל אופן, אלו ארבע הנקודות הדומות בין הנסקל לבין שחוטי חוץ. אז ראינו את נקודות הדמיון לפרים הנשרפים ולשחוטי חוץ. אז למה בכל זאת הברייתא דמתה את הנסקל לפרים הנשרפים? אומרת הגמרא, הדמיון לפרים הנשרפים הוא יותר סביר, כיוון שבשניהם מדובר בציווי חיובי שהוא חלק ממצווה, בניגוד לשחוטי חוץ ששם מדובר בכלל בעבירה. אז עד כאן המקור מהברייתא. עכשיו בסוגריים צריך להשלים מאיפה אנחנו יודעים שבפרים הנשרפים עצמם זה מחוץ לשלושת המחנות. אז לזה בערך באמצע עמוד הקודם הגמרא מביאה ברייתא שלומדת את זה כך. יש לנו שלושה מקומות שהתורה אומרת להוציא מחוץ למחנה, ושהתורה במפורש מקשרת אותם אחד לשני. שניים בפרים הנשרפים, כלומר פר אליהם דבר של ציבור ופר כהן משיח, ושריפת השריות של הדשן מהמזבח שגם היה נשרף מחוץ למחנה. את המיקום של השריפה בשלושתם התורה תולה אחד בשני. כלומר, בדשן כתוב שצריך להוציא מחוץ למחנה, בפר כהן משיח כתוב ששורפים את זה איפה ששפכו את הדשן, ובפר אליהם דבר של ציבור כתוב שעושים את זה כמו בפר כהן משיח. אז יוצא שבאמת היה מספיק לכתוב שצריך להוציא מחוץ למחנה בדשן. למה כתוב את זה גם בשני הפרים? ללמד אותנו שיש פה שלוש הוצאות, אחת מכל מחנה, סך הכל צריך לצאת משלושת המחנות. אז זה המקור ליציאה משלושת המחנות בפרים הנשרפים, ומשם למדה ברייטה גם לנסקל. ובזה סיימנו את שלושת המקורות, הברייטה ורב פאפה ורבשי, לזה שהיו סוקלים מחוץ למחנה. והגמרא שואלת למה הם הוראים ועם סיבה אחרת ממה שכתוב בברייטה? אז עונה הגמרא שהם הבינו שהברייטה מתכוונת להביא גזרה שווה, רק לולי היה לנו כבר פסוק, אבל כיוון שיש פסוק אז לא באמת צריך את הגזרה שווה. תראו תוספות שאומר שבאמת הגזרה שווה כאן היא לא טובה, וממילא מסביר הרן שבגלל זה המוראים הביאו סיבות אחרות ולא הסתפקו בגזרה שווה. ובזה הגענו לאמצע עמוד א', עד כאן החלק הראשון של המשנה שמוצאים מחוץ לשלושת המחנות, ואנחנו ממשיכים במשנה. כיוון שההוצאה להורג עצמה לא הייתה בתוך הבית דין, וכנראה שמי שליווה אותה לשם לא היו דיינים, וכיוון שאנחנו רוצים לתת הזדמנות להציל אותו ממש עד הרגע האחרון, לכן היו מעמידים אדם במרחק מסוים מהבית דין על סוס בכוננות, ואדם נוסף עמד על שער בית הדין, ואם פתאום הגיע דיין ואמר איזושהי טענה לטובת הנאשם, אז זה שעומד ליד פתח בית הדין מסמן להוא על הסוס, והוא על הסוס רץ מהר לאיפה שסוקלים אותו ומציל אותו רגע אחרון לפני שסוקלים אותו, ומחזירים אותו לבית דין בשביל לפתוח את הדיון מחדש. עכשיו על זה שואל רב הונא, מי משלם על הסוס הזה? כלומר, ברור לו שאת כל שאר הצרכים של הוצאה להורג הבית דין משלמים, כמו האבן או הסייף וכולי, כי לא יכול להיות שהוא יצטרך לשלם על המוות של עצמו. אבל הסוס הזה הרי זה נועד בשביל להציל אותו, אז אולי הוא צריך לשלם על זה, או שלא, הרי זה חובה של הבית דין לנסות להציל אותו, אז אולי הבית דין גם על זה צריך לשלם. עכשיו, שאלה דומה הוא שואל על מה שהיו נותנים לנידון קצת יין בשביל לטשטש אותו קצת לפני שמוצאים אותו להורג, מי היה משלם על זה, הנידון או הבית דין? אז לפחות לגבי השאלה השנייה, הגמרא אומרת שהבית דין, כלומר הציבור, צריכים לשלם על זה, כמו שכתוב, תנו שחר לעובד, תנו זה לשון רבים. יש מחלוקת ראשונים האם זה גם פושט את הספק על הסוס או שלא. ועכשיו, בשליש התחתון של עמוד א', אנחנו עוברים לנושא שאפשר לשים אותו קצת בסוגריים. הנושא הוא לימוד זכות על ידי התלמידים בבית דין. זה מובא כאן כי במשנה למדנו שאם יש למישהו ללמד זכות על הנידון, אז מחזירים אותו חזרה לבית דין. אבל לכאורה, המקום הטבעי יותר של הסוגיה הזאת זה או בפרק רביעי או בפרק חמישי, כשדיברנו על הדיונים בבית דין. אנחנו נראה את הסוגיה הזאת לפי היד רמה, נשמח אם מישהו יוכל בהערות באתר להסביר לנו את רש"י. בכל אופן למדנו שגם התלמידים יכולים ללמד זכות על הנידון, וכבר ראינו את הברייתא שעוד מעט נראה פה, שאם הם לימדו זכות אז גם סופרים אותם כחלק מקולות הדיינים. אז שואל רב אחא בר הונא את רב ששת, ראינו ברייתא של רב יוסי בר חנינא, שאם איזה תלמיד לימד זכות על הנידון ואז הוא מת לפני ההצבעה, אז סופרים את הקול שלו כחלק מהמזקים. אז זה אם הוא כבר הספיק לומר את הטענה שלו ללימוד זכות. אבל שואל רב אחא בר הונא, מה קורה אם הוא רק אמר שיש לו ללמד זכות, אבל הוא עוד לא אמר את הסיבה, ואז הוא מת? האם אנחנו צריכים להניח שבאמת הייתה לו איזו סברה טובה לומר ונספור את הקול שלו בתוך המזקים? או שכיוון שהוא עוד לא אמר את הסברה שלו, אי אפשר לדעת אם הוא היה אומר דברי טעם, ולכן אי אפשר להחשיב את הקול שלו? על השאלה הזאת הגמרא לא נותנת תשובה, ואנחנו ממשיכים בתהליך של ההוצאה להורג. המשנה אמרה שלא רק אם למישהו אחר יש ללמד זכות, אלא אפילו אם לנידון עצמו יש ללמד על עצמו זכות, גם אז עוצרים את כל התהליך וחוזרים לבית דין, ואפילו 4 ו-5 פעמים. והראשונים אומרים שזה לאו דווקא אלא גם יותר, אבל המשנה מתנה את זה, ובלבד שיש ממש בדבריו. עכשיו על זה נשאל שתי שאלות. שאלה שנייה שהגמרא תעלה בהמשך, זה איך אנחנו יודעים שיש ממש בדבריו? הרי מי שיוצא איתו לסקילה זה לא הדיינים. אז איך אלו שיוצאים איתו יודעים שיש ממש בדבריו או לא? ושאלה ראשונה בגמרא, יש ברייתא שאומרת שבפעם הראשונה והשנייה שהנידון אומר שיש לו ללמד זכות על עצמו, אז מחזירים אותו אפילו שאין ממש בדבריו. ובמשנה שלנו משמע שתמיד צריך שיהיה ממש בדבריו. אז אלו שתי השאלות, ורב פאפה ואביי עושים פה סדר. רב פאפה אומר שבאמת פעמיים ראשונות מחזירים אותו בכל מקרה, גם אם אין ממש בדבריו. מפעם שלישית והלאה מחזירים אותו רק אם יש ממש בדבריו, ועל זה דיברה המשנה שלנו. ואיך יודעים? מסביר אביי, בפעם השלישית והלאה היו שולחים איתו שני תלמידי חכמים, הוא אומר להם את מה שהוא רוצה לומר, אם הם חושבים שזה רציני, אז הם היו מחליטים להחזיר אותו לבית דין. ולמה פעמיים ראשונות לא היו מצמידים שני תלמידי חכמים? כי אנחנו חושבים שאולי מרוב פחד הוא לא יצליח לומר להם את מה שהוא באמת חושב, ואז הם לא יחזירו אותו, אז פעמיים ראשונות הוא יכול להחזיר את עצמו לבית דין גם בלי לומר את הסיבה. משם והלאה הוא יצטרך להסביר את הסיבה שלו לשני תלמידי החכמים שאיתו, בשביל שלא סתם ינסה לדחות את הסקילה בלי סיבה. ובזה הגענו למשנה בתחתית עמוד א', המשנה מתארת שאם לא מצאו לו זכות אז מוצאים אותו להיסקל, וכשהוציאו אותו היו מכריזים בכל מי הוא הנסקל ועל מה הוא הולך להיסקל ומי העדים שלו, בשביל שאולי מישהו ימצא לו זכות ברגע האחרון. והבאים מוסיף שמוסיפים גם את התאריך והשעה שבו הוא חטא, בשביל שאולי יהיה אפשר להזים את העדים. ובשורה האחרונה הגמרא שואלת, האם באמת מכריזים רק עכשיו כשמוצאים להורג ולא לפני זה? כאן הגמרא נקטעת לפי הנוסח שיש לנו בדפוסים, אבל באמת יש פה קטע ארוך נוסף שצונזר, ולפי הקטע הזה השאלה של הגמרא היא כך, האם באמת מכריזים רק עכשיו? והרי אצל ישו כשהרגו אותו הכריזו 40 יום מראש, ועונה על זה אולה, ישו היה יוצא דופן, כי הרי ישו נהרג בגלל שהוא היה מסית, ומסית לא אמורים להפך בזכותו בכלל. אז למה בכל זאת הכריזו, ולא סתם הכריזו, הכריזו 40 יום מראש? פשוט בגלל שהוא היה מקורב למלכות, והסנהדרין פחדה מהרומאים שהם ייחסו על זה שהורגים אותו, לכן הכריזו מראש בשביל לוודא שהוא באמת חייב מיטה, אבל במקרים אחרים היו מכריזים רק באותו יום. וכיוון שכבר הוזכר ישו, מביאים ברייתא שבה כתוב שגם חמשת תלמידיו נהרגו איתו. חמשת התלמידים הם מתי, נקי, נצר, ווני ותודה, והברייתא מספרת שכל אחד מהם הביא איזשהו פסוק שרומז לזה שאותו לא אמורים להרוג, והסנהדרין החזירו לכל אחד מהם בפסוק אחר שמשמע שאותו דווקא כן צריך להרוג. הפסוק האחרון שאותו הסנהדרין הביאו נגד התלמיד שנקרא תודה, היה זובח תודה יכבדני, ולכן מיד אחרי זה הגמרא מביאה את דברי רבי יהושע בן לוי, זה כבר כן בגרסה שלנו בשורה הראשונה בעמוד ב', שמבין רשה נוספת על אותו פסוק שגם מתקשרת למשנה שנראה בהמשך הדף, שכל מי שמנצח את יצר הרע שלו וגם מתוודה על החטאים שלו, אז זה כאילו שהוא כיבד את השם בשני עולמות, כי שם כתוב יכבדני עם שני נונים, אז בעולם הזה ובעולם הבא, ועוד מאמרה שלו שמי שדעתו שפלה זה כאילו שהוא הקריב את כל הקורבנות כולם ותפילתו לא נמאסת, ובזה הגענו למשנה בעמוד ב'. נעצור כאן, נחזור מהר למה שראינו. אמרנו שיש שני דינים נפרדים, א', שצריך שהסקילה תהיה מחוץ לבית דין, לזה הבאנו שתי סברות, וב', שהסקילה הייתה מחוץ לעיר, לזה הבאנו שלושה מקורות. המקור בברייתא היה גזירה שווה מפרים הנשרפים, וראינו למה לדמות את זה דווקא לפרים הנשרפים ולא לשחוטי חוץ. המקור של רב פאפה ורבשי היה מזה שכתוב פעמיים הוצאה בפסוקים של הסקילה. רב פאפה למד את זה מהציווי ומהביצוע, רבשי למד את זה משני הוצאות בתוך הציווי עצמו, והוצאתם אל מחוץ. ראינו מה עוד אפשר לדרוש מהפסוקים של הביצוע, שסוקלים אותו כשהוא ערום, ואם מספיק אבן אחת אז מסתפקים באבן אחת, אם צריך יותר אז יותר, ולמדנו שהדיינים והעדים סומכים את ידיהם עליו, ושלפני שסוקלים אותו זורקים אותו מהקומה השנייה. אחר כך ראינו שמעמידים סוס בכוננות בשביל להציל אותו ברגע האחרון, ורבו נשאל מי משלם על הסוס, ולא ברור אם יש לזה תשובה. ורבה חשאל האם מחשיבים להצבעה, תלמיד שאמר שיש לו ללמד זכות, אבל הוא עוד לא הספיק לומר את מה שהוא רצה לומר, ואז הוא מת. ולמדנו שגם אם הנידון עצמו אומר שיש לו ללמד זכות, אז מחזירים אותו לבית-דין. פעמיים ראשונות הוא יכול לומר את זה גם בלי להסביר את הסיבה. מפעם שלישית והלאה הוא יצטרך להסביר את הסיבה לשני תלמידי חכמים שהיו מוצמדים אליו. וראינו שבאותו יום של הסקילה היו מכריזים בכל את הפרטים של החטא הזמן וכולי, בשביל שאולי מישהו יזים את העדים או ילמד עליו זכות. וזה שהכריזו אצל ישו הנוצרי 40 יום לפני, זה היה יוצא דופן כי פחדו מהרומאים. ורבי יהושע בן לוי לומד שמישהו מודה על החץ, זה כאילו הקריב את כל הקורבנות כולם, כל טוב.